אני קודם כל ברשותכם מבקש להודות על האפשרות הזו לבוא לדבר לפני י"א 2, אירוע בפני עצמו, אולי איזה בחינה שנהפוך הוא. אני יוצא מתוך נקודת הנחה, ותראו את המקורות שלפניכם, זה הכנה לשתייה בפורים, כלומר זה לא בא אולי לדבר מצד ההלכתי כל כך, איך שותים, כמה שותים, איזה יין שותים, או איזה וודקה קונים. אלא אני רוצה יחד איתכם אולי להתבונן איך מתכוננים לקראת השתייה הזו. אין לי איזה אבא אמינה לומר שיש פה מישהו שלא חושב לשתות, אלא אם כן יש לו סיבה בריאותית, או סיבה שהוא רוצה לשמור על סולותיו הכמוסים בליבו. מה? אני אדבר על הערב. סעודת פורים, אתה תהיה בבית, אז אני מעריך ש... אם תשתכר שם, אז זה גם כן תורה שיעור. אבל אני אומר באופן כללי לגלת השתייה בפורים. הרב זצל ב... מה? כן, ודאי, טוב, יש בזה דיון למה הרמב״ם באמת מוסיף וירדם, המושג וירדם. מה העניין של הרמב״ם שאוסיף דווקא את המילה הזו? הוא כותב שישתכר. אז למה מוסיף וירדם? כלומר, לא ניכנס כרגע לדיון ההלכתי, אתה מוזמן מחר בבוקר. בשעה, אני מעריך, סביבות 11:45, ניתן שיעור סיכום לנושא כזה שילמד בבית המדרש למחזור של כיתות ט'. אבל אני רוצה להיכנס לכם למשהו אחר. לי ברור שמרב הבחורים שותים, בטף. וכל אחד חושב היום איזה בקבוק הוא יביא, או... איזה וודקה הוא יכניס לישיבה בגלוי, כי יש יותר, ככה כל השנה צריך להחביא את זה עם ניירות עיתון וסקיות שחורות, ככה, זה אפשר להביא באופן גלוי בבחינה של מגילה. הכל מגילה זה בחינה של גילוי, מגילת אסתר זה גילוי של הסתרת הפנים של הקדוש ברוך הוא אז בימי אחשוורוש. אז גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שבקבוקי יין מסוגים שונים, ויהיה מלכות רב כיד הדליון, יהיה בבית המדרש יום ראשון בערב. השאלה שאני רוצה יחד איתכם להתבונן, זה איך מתכוננים לשתייה הזו. הרב זצל במעורי הראייה, חלק ב', לא זוכר בדיוק את העמוד, הוא מדבר על העניין הזה של הגילוי, העניין הזה של הסוד הכמוס, הסודות הכמוסים שיוצאים בעקבות נכנס יין יצא סוד. מה המשמעות של הסוד הזה? על איזה סוד אנחנו מדברים שנכנס היין? שם הרב לוקח אותנו לעולמות שברור לי, מעל לכל ספק, שמי שנמצא בעולם התורה ואפילו לא היה בבית המדרש סדר אחד שלם מכיתה ט' ועד י' א', אבל עדיין מחובר לבית המדרש, מחובר לישיבה, אין לי שום ספק שאמונתו באל אחד יחיד ומיוחד היא מוחלטת. לא בהכרח הוא יקיים את מצוותיו, לא בהכרח הוא יעשה כל מה שהוא מצווה, אבל בכל פנים הוא מאמין. אם אנחנו אפילו נאמר, ונוכל עכשיו לרקוד לו, יהיה פה קשה צפוף, אבל כולנו מאמינים בני מאמינים, ואין לנו ממי ככה, ומחשיר הזה אני לא כל כך בקי, אבל אנחנו מאמינים בני מאמינים, ואמונתנו לא תמיד אומנם היא יצוקה, לפעמים יש בה... מאורעות של צונמי כאלו אחרים בעקבות מקרים, אבל עובדה, אנחנו מאמינים בבורא עולם. זאת אומרת, הסוד הכמוס שמדבר הרב במאורי הראייה שם, זה הרעיון של אותי, את הסוד הכמוס שהשם אחד ושמו אחד, והשגחתו היא השגחה קבועה מתמשכת תמידית על כל עיניו ולבא מי שרוצה את שם באורך. אבל השאלה שאני רוצה יחד איתכם להתבונן, מה המטרה של הפורים? כשאנחנו מדברים על הפורים, יש, אני לא אומר כך, אבל בכלי, ככה מתוך ניסיון חיי, את הצערותיי הלבנות, יש מין אווירה של הפקרות. עבדה נחלה בהפקרה, בפורים. כלומר, אנשים משום מה חושבים שפורים משמעותו, עד זה לא ידע. חיפשו אותו. עד זה לא ידע, אבל שוכחי להגיד את ההמשך, ויש איזו תחושה שהכל מותר, הכל אפשר, והחשיבה הזו מובילה את האדם לשני מצבים. המצב האחד הוא מצב שהוא חיובי, ואני לא מדבר עכשיו על אדם שפתאום יגלה או נגלה שיש לנו אילוי שבמשך שלוש שנים יכפיל את עצמו מעינינו ומעיני חבריו ויתחיל לשלוף לנו מפיו תילים של הלכות וידיעות בתורה. אני לא מדבר על זה. אולי יש כזה, בטוח יש כזה, אבל אני מדבר על משהו אחר. הדיבורים שאנחנו מוציאים מהפה, גם לא בדברים שבקדושה, האם הם באמת כאלה שיכולים לצאת החוצה ופועל? כלומר, הגילוי שאנחנו מגלים את הפנימיות שלנו בא לידי ביטוי באשר אנחנו נמצאים במצב של עד ולא ידע. ואין שום בעיה שתוציא איזה פתאום חידוש של פונקציה במתמטיקה ותהיה איינשטיין השני. אין לי בעיה עם זה. או תקבל פרס נובל כמו פרופסור אומן. אין לי בעיה עם זה. השאלה אם זה בפורים, השאלה אם מה שאתה מוציא הוא כזה ברמה של עוצמה שאתה רוצה להוציא החוצה, ואני לא מדבר על בהפך שיותר טוב, שתעשה כמו שאמר הרמב״ם, תלך לישון. יותר טוב. לך ולעולם ולכולם. כי בסופו של דבר, כשאדם מתגולל ב... איך נקרא לזה? בהשלכות של השתייה לא מנוסה, ופיו ומה שמסביבו כמעט זהים, אז צר לי על האדם לא מצד זה שעכשיו הוא כך, אלא מצד זה שזה ביזוי של צלם אלוקים שבו. איך אתה נראה? איך זה בדיחה? אני זוכר, לא זוכר מאמרה, שהיה אדם שאביו היה משתכר, משתכר, מתגולל ברחובות, כל פעם היו קוראים לו, תבוא לסוף את אבא. ביזיונות זה ביזיונות, הוא כל פעם אוסף אותו הביתה, הוא שם אותו בבית, ובבוקר הוא מתעורר, אומר לו מה, הוא אומר לו, כן, תראה מה אני אעשה, בסדר, פעם הבאה וכו', וזה לא עובד. הבן אדם שותה יום יום, מתגולל ברפש, צוחקים עליו, לא אגים לו, זורקים אותו מכל מיני מקומות החוצה, בגשת, בבוס, לא משנה, זהו. והיא היום, באותו אדם, הבן הנחמד, עולה ברחוב, הוא רואה אחד כזה, לא אבא שלו, בתוך בוס, מים, ילדים זורקים עליו כל מיני דברים, אנשים צוחקים עליו, וכו' וכו'. אומר, ברוך השם שהביא אני עדה לו, רץ הביתה. רואה את אבא שלו במצב של ערנות, הוא אומר, אבא, בוא. לוקח אותו לשם, אומר לו, אבא, תשמע, אולי, כשתראה את הגרעה, אולי זה יפה בחזקת העצמו, תראה, ילד כזה למטה. ואבא הולך, נעמד ליד השיקור, רק למסתכל, רואה כל מה שעושים לו מסביב, ואז הוא מתכופף אליו, אומר לו, תגידי, איפה קונים יין כזה טוב? כלומר, יש פה איזה מבטל של הבנה עקומה של המציאות. תתקבו במקום מספר אחד לפניכם. מה שידוע לנו, שחז"ל מביאים ואומרים שכיפורים, כפורים, יום הכיפורים, כמו פורים למעשה, מופיע בתיקוני הזוהר, בתיקון 21, כ"א. שם נאמר, פורים מתקריד על שם יום הכיפורים. למה? בעתידים נתענגבה ולשינוי אליהם מעינוי לעונג. אולי אני אשאל אתכם ככה כשאלה או שאלה מפתיעה, מה באמת דומה בין פורים וכיפורים? חיפשתי, היה קשה לי למצוא. כן.
לשניהם יש גם יום צום וגם יום של אחרה, אבל זה הפור. לא היה כיפורים כי יש יום אחרה קודם.
כן, אבל זה לא דומה. אתה מדבר על הפחים, זה נכון. זה לא כמו אותו זקן שהגיע ביום הכיפורים. ואחד מבתי הכנסת, וכשיעשו כולם ואנחנו קוראים ומשתחווים בסדר העבודה, ראו שהוא נשאר למט, והוא לא מתרומם. אנשים פחדו שזה אמר לו משהו, כמפו, אמרו לו, הלו, אדוני, אמר, מה אתם רוצים? אין לי שיניים, חכו, אמרו לי, יצטרך לאכול, עכשיו כולם מתחבים, ולמטה אוכלים. אז זה, אין אכילה ביום הכיפורים, יש אכילה בפורים, אפילו מצווה. מה עוד דומה? בואו ננסה למצוא את הדומה, לא את השונה. יש לכם רעיון? איך? קבלת תורה. טוב, אפשר להגיד. עוד. חבר'ה, עונש לך, מה אתה פתריה?
אנחנו לא... יש
תשובה. אוקיי. יופי, זה גם מופיע ככה בחלק מהפוסקים שמביאים שביום הכיפורים זה הרמב"ם שמביא את זה בהלכות מגילה שמה של יום הכיפורים גם בפורים כל הפושט יד נותנים לו וגם ביום הכיפורים עיצומו של יום מכפר סביב הנושא הזה וכל מי שנמצא עברה על יום הכיפורים בין אם עשה תשובה בין אם לאו המחלוקת הידועה במסכת יומא בפה עמוד ב. אז למעשה אנחנו אומרים, אוקיי, עוד רעיון, אתם לא מתקרבים, רבותיי, תרדו מהעננים, אל תחשבו על שום דבר רוחני. מה דומה בפורים ביום הכיפורים? משהו פשוט? נחי העולם הזה. אין לכם? טוב, אנחנו שחקנים. יום כיפור. אתה פשוט שחקן, מתחפש בכאילו. אתה עובד ביום הכיפורים, אני מלאך. לא אוכל, לא שותה, לבוש לבן, עומד כמו מלאך. בפורים, אתה יכול להיות מה שאתה רוצה. אז רבשת בגד של רופא, נו, אז אתה רופא. רבשת בגד שאני לא יודע מה, אתה כבר כזה. כיתור שחקנים, משחקים בנדמה לי. המשותף, הברור, והכיפור ביום הכיפור. אנחנו מסתכלים בזה מדבר שהוא, עם כל הכבוד, אם נתבונן היטב, נגיד את זה בצורה של מילה אחת או שתיים, מעבר לדעת. בקיצור, איבדנו את דעת. סליחה, אתה מלאך? אתם מכירים את הכיפור על הסוסים של דבר השם טוב? זוכרים אותו? יש כל מיני שאני לא מכיר? אני זוכר. אז נספר על המקצרה. שזה אחד הנסיעות המורפלפות של הבעל שם טוב, זה סיפורי החסידים. הבעל שם טוב שומע את הסוסים שלא אומרים אחד לשני, תשמע, הנה כבר עלינו במדרגה הסוסים להיות מלאכים של סוסים. אנחנו מעפים בשמיים. אין לו אוכל, לא שתייה. נראו, תיגענו את זה מלאכים. נו, כשנוחתים ויש נפיתה עם החללית הזו, ויגיעים לאורבה, ושמים לפניהם את השחת, את המים, הם רצים כמו סוסים, ובראשה חוזרים להיות סוסים. כלומר, סליחה, אתה מלאך, ומה קורה במוצא כיפור? נשארת סוס. הסוסה ששוטרת את הצום? חבר'ה, סוסים דנינו. ומה הלך? כנראה שכח את הכנפיים, הוא עשה סיבוב, הייתה לו תמונה, לקחו את זה סיכון. מה קורה? מה קורה בפורים? אתה לוקח יין, מדמיין לעצמך מה שאתה, נגמר פורים, או שאתה במיטה בהתאוששות, או שדקה אחר כך חזר אותה, חזרת להיות מה שהיה לי קודם. אז איפה אתה? מי אתה? מה קורה פה? ביום הכיפורים אנחנו מתכוננים. אני אלך לפי המצרים, עשרה ימים של עשרת ימי תשובה. אנחנו עושים איזו הכנה, אנחנו מתכוננים, מסתדרים סליחות, אנחנו אולי מבקשים סליחה בדור אחר. אני אגיד את זה בצער אולי, זה לא כלפי אדם פה בחדר, בכלל, בו בזלי. אנחנו חיים כרגיל. רק פה ושם מוסיפים כמה עניינים כאלו או אחרים, כל אחד כפי עניינו, ויותר, ועוד יותר, בתהליכים של המתכונן ליום כיפור. מה ההכנה הכי חשובה של יום הכיפורים? מי שאכל בתשיעי עולה לו, כאילו צם בתשיעי ועשירי. שם זו ההכנה המושלמת. אז מה קורה? מה אנחנו נמצאים? פורים כפורים! איפה השוואה? איפה הבנייה? אז יחד איתכם, נקרא לזה שגם בפורים וגם ביום הכיפורים אנחנו פורצי גדר. פשוטו. אנחנו פורצים את הגדרות. אנחנו לא מתנהלים באופן רגיל ועושים שינוי כלשהו עם במציאות ועם במחשבה, אבל חל שינוי. כשנכנסים לערב יום הכיפורים וכל נדרה, האמת היא, כולנו כבר יודעים, אנחנו כבר אנשים קצת מבוגרים, זה באמת באמת אחד התפילות הכי יפות שיש. שנה חדשה, יום כיפור, יום מחילה, יום סליחה, יום כפרה, הפולקה יושב טוב, שהחגה ינגן לו מה שהוא רוצה. ועובר בשלום. עוד אחרי זה, נגמר התפילה, פסקי שלי, פסקי מנהגים השונים, ו... שלחת הביתה. לא צריך לשבת ליד שולחן, אין מועקה, לשיר זה, לשיר זה, יגידו ככה, וישר, עוד המיטה, עוד יושבים, ועוסקים ב... פתאום בשבע. לפעמים מקור ראשון, אולי אפילו המקור האחרון, אבל עסוקים עד שמתעייפים הולכים לישון, כי צריכים לקום בבוקר, תפילת שחרית. התפילה, המשמעות של יום הכיפורים, בשינוי, אם פתאום בשבע, יש פה איזה שינוי, השינוי הוא פנימי. השינוי בגישה, בתפיסה, בהכנה שלי, לקראת מה אני עומד להיות, אבל פרסתי גדר. אני נדמה כמלאך, נדמה לי שאני מלאך. בפורים נדמה לי שאני כל יכול. כל מה שאני רוצה אני יכול לעשות. זאת אומרת שחלק מהעניין הזה, ואני רוצה עכשיו להתמקד בפורים, חלק מהעניין הזה של חג הפורים, ואין איזה מקור, אין איזה מקור בחז"ל, אבל בהבנה הפשוטה שאנחנו בונים במגילה, על פניו, המגילה הזו זה בדיוק מה שאנחנו יכולים לראות בזהר אנפי, בפוליטיקה המקומית פה בירושלים, בהקמת קואליציה, או בהתנהלות יומיומית של שלטון. התכמונים, הקומבינות, התככים, ואיך קוראים לזה? ספין, ספין, ספין. הדברים רצים. ועל ידי כך אני מארגן דברים. ממשלה קמה, ממשלה נופלת, אנשים יוצאים, אנשים נכנסים. מישהו רוצה להתנכל למישהו, מסכים שהוא מוצא שפעם היה לו איזה רכב, שהוא קיבל עליו 50 שקל לדקה על סחיבת עיתון, וזהו, וזה במספר, זה תקשורת. לא מה, זה הכל הכל עניינים של קומבינות. ואם נתבונן באמת על מגילת אסתר, אם יש שם קומבינה על קומבינה על קומבינה, בדרך הכי נורמלית בפוליטיקה. פשוט. יש אנשים שרוצים להיפטר מזרש. למה? לך תדע. אלתה להם את הסעיף.
מזרש
או משהו? איך? הרשתי, סליחה. אלתה להם את הסעיף, אני יודע מה, אולי נדע איזה אישה שהמלכה לא ענתה לה באיזה מסרוב, לא שלחה לה אימייל בזמן. כן, נמאס ממנה, רוצים משהו חדש. מה הבעיה? טפלים בעסק, שולחים את זה מישהו לאחשוורוש ופמפמים לו איזה כמה חודשים טובים. וכל הסיפור של המגילה זה 11 שנים, זה כמה ממשלות בארצנו הקדושה. ובדרך כלל באיזה קדמה. ומספיק שיש לנו אחשוורוש כזה, זה לא משנה עכשיו מה הוא היה. מגנים את העסק, הבן אדם, מה אכפת לו, מציעים לו צעירה, חדשה? מה הבעיה? וכמובן, מפרידים אותה מכל מיני חובות של העולם הזה. וזהו, העסק משתנה. דווקא אסתר, זה נו, את היפה, ככה אומרים. לא נכנס כרגע לצבע שלה. האם באמת זה מזכיר לנו את המקור לסיפור הידוע על הצפרדע והנסיך והנסיכה? אבל פה זה הפור, זה נסיך, זה צפרדע, אבל זה נכנס לצבע. בפועל אנחנו רואים שהדברים מתנהלים באופן שהוא עליוני,
בברכה.
אבל גם הבחירה
של
אסתר היא מוזרה, נכון, היא מוזרה, אבל היא יכולה לקרות. פה קצת שם, שימון גלגלים, זה יכול לקרות. כל הזמן אני מתבונן, ובגלל זה באמת בגלל אסתר, אסתר, כי כל הדברים מוסתרים, יד השם מוסתרת שם. מה זה מוסתרת? כי הדברים זה טבעי, טבעי פשוט. יש הרבה אנשים, שנוהגים להשתמש במושג, הטבע שווה יופי, כולנו, למה אתם אומרים? הטבע גימה בריאה אלוקית. אני רוצה לומר משהו אחר. הטבע, רבותיי, הטבע זה משהו שאנחנו טובעים בו. הקדוש ברוך הוא טבע כללים בטבע. לכן נקרא טבע. זה קביעת אצבע של הקדוש ברוך הוא בטבע. זו הטבעה. ולכן הוא נקרא טבע. כי הוא מוטבע. אם זה כך, בואו עכשיו נמשיך הלאה בנושא הזה של פורים. תסתכלו אצלכם בבקשה. יש מקור, מקור שתיים. הגמרא בבלי פרק ה' עמוד ב' אומרת, רבי אומר, על כל עבירות שבתורה, בין עשה תשובה, בין לא עשה תשובה, יום הכיפורים מכפר, במקום מספר 3 לבניכם, להלכה אנחנו פוסקים בגדת חכמים שחולקים, ועיצומו של יום הכיפורים מחפר לשווים. כלומר, הם חולקים על הדברי הגמרא, שרבי, אתה אומר, לא משנה מה עשית, לא עשית, זה עובר. אומר, אני לא עוד השווים, חולקים עליו. שלמה, כי ביום הזה יחפר עליכם. טוב, זה הרמב״ם, ניכנס לזה, לא ניכנס לזה עכשיו. ככה, הרמ"א פוסק, תסתכלו, אני בבית זה בקצרה ב-4. כלומר, מה קורה ביום הפורים שאני צריך לעשות? כי אם אנחנו אומרים שפורים ככיפורים והלכה נפסקה כחכמים, זאת אומרת שאני צריך לעשות משהו, אני צריך לפעול עיצומו של פורים, לדעת לא מועיל. צריכה להיות פעולה, צריכה להיות את העשייה מצידי כשאני הולך אל פורים. כדי שאני אהיה מה? נו, שחקן טוב, שאני ידע להתחפש טוב, שאני אהיה שחקן ליגה, מקום ראשון בליגה, אני אעריך את הבעת של האליפות, לא יודע, אני מרסיסים שאני שומע, אני חסר בקיאות לחלוטין בעניין, אז תסלחו לי על הבורות. אם אנחנו נתבונן בכיוון הזה, אני רוצה להוביל אותנו קצהו של הבקבוק, הפייה של הבקבוק, כי זאת ההכנה לפורים. אני לא ראיתי הרבה אנשים, אולי יש כאלה, שבהדמיה, בהשוואה, בהשוויה של כיפור פורים, כבר היום נמצאים בתהליך של היום, כמה אנחנו בטק, נכון? כלומר, אני לא רוצה אנשים, הרבה אנשים, שנמצאים בתהליך של תשובה שלושה ארבעה ימים. עשרה ימים לפני יום הכיפורים, עשרת ימי תשובה, עשרה ימים לפני פורים, עשרת ימי...
זה שבוע
מבחנים. שבוע, אוקיי. זה יפה, יפה. זה שבוע מבחנים, זה לבחינה מה שסתכל במקום מספר אחד, כן? שזה מעינוי העונג, מתי יבוא העונג אחרי שבוע מבחנים. אבל הדבר הזה חשוב, ולמה תסתכלו, ידוע שנבואה בשם רבנו הארי, תחותף, רבי חיים ויטל, נובא בחסידות הרבה. העונג יכול להיות לנגע, ונגע יכול להיות לעונג באיזה שינוי? קטן. התלמיד יש דבר אחד במקום. זה כל המבנה, כל ההשלכה, כל הציוד שונה לגמרי. שינוי קטן, לא צריך לעשות פה איזה משהו מיוחד. שינוי קטן והכל מתהפך. אותו דבר אנחנו מוצאים במילה צרה. הפסוק אומר, ואת צרה היא ליעקב, וממנה היא משיח. רצף, ריצוי. כלומר, בשינויים קטנים מאוד, אדם יכול להפך את כל המציאות שבה הוא נמצא. לא להרים, הרים, ולעשות שינויים קיצוניים. ודברים קטנים. הבקבוק, מי לנו? כמו הבקבוק בפורים, כמו המולך, כמו השולט על 127, לא יותר. על תרי"ג, רמח איברים בשתה גידית. זה מלך רציני הבקבוק הזה, כן? והבקבוק, תחתו, תחתיתו רחבה ופיצה. מה הרעיון? אם אני הייתי סוחר, אם אני הייתי עם וואל, הייתי עושה בקבוק הפוך. תחתיתו שר, פלח מלא, אתה לוקח, חביבי, חצי משפח, חצי בתוך הברך, קונה עוד אחד. כן, כן, אתה רוצה לבקבוק, ואתה רוצה מה שיש בתוך. מה הרעיון הזה? למה פיצה? שלא ישפך. שיצא במידה. אתה יודע מה אתה קונה? אתה קונה לחמשה שקלים קשה לבקבוק. לא משהו. אבל באמת פילצה כדי שלא ישפך, כדי שהדבר יצא במידה. ולא יצא באופן של הפקרות, באופן של עד אני חלה וינה, כן? שהכל אפשר לשפוך והכל יכול לתת. אם זה כך, תודה על הכל, יש פה דף מקורות. כלומר, עכשיו אני רוצה להיכנס אולי לצד שהוא צד ביולוגי.
ואני רוצה להבין מה עושה לנו האלכוהול. תקחו את זה כשיעור בטיחות לפני נהיגה או בכלל. אבל מה עושה האלכוהול? מה אנחנו מוצאים באלכוהול? מה הוא גורם לנו? מה? משתכן?
הוא מביא אותך לפורך.
איך? כן,
גם אותה עוד. מה הוא עושה? מה הוא פועל? איך? כן, אני מדבר עכשיו מבחינה ביולוגית, לא מבחינה מה שאנחנו רואים.
על מה משפיע?
על המוח. כלומר האלכוהול, לא לייבש, אבל הוא מרחיב כלי דם. כאשר האלכוהול נכנס אלינו לגוף, הטבע שלו מבחינת החומרים הכימיים שמורכב יוצרים מצב שבו כלי הדם שלנו מתרחבים, לכן אדם למשל ששותה מרגיש חם. ולמה הוא מרגיש חם? כי הדם זורם בצורה הרבה יותר מהירה אל הגוף, והוא מרגיש חם, הוא מתחיל להזיע. לא יודע, בעוד כדי שבמקום אחר שותים משהו אחר, אבל... ובמקומות קרים באמת נותנים לאנשים לשתות אלכוהול כדי שהגוף יתחמם, אבל זה יוצר עוד מצב. להיות באדם מגיע גם למוח, האלכוהול בהרחבת כלי הדם, במוח בעיקר, גורם לטשטוש. אתם רוצים דוגמה? מובהקת, גמרא.
שבתי לבדי.
זה השלכה, זה דיון, זה סוגיה עצומה. אבל מטרת הנדרים. נמצא האדם, עובר הרימה שחרדים עליה מיטה בידי בידים. באים בדין בהתראה וזה לא עוזר, ואכן הוא חייב מיטה בידי בידים. מביאים אותו לבדדים, קטנים, גומרים, הכל בסדר, דם אותו למיטה. מה עכשיו? אומרת הגמרא, פרור המיטה יפה. כלומר, גם אם הוא עובר להרוג אותו, תעשה את זה בצורה שתכבד את סדר מיומים שבו, תכבד את נפשו, אל תצייר אותו. אל תעשה לו ויה דולורוזה כמו הרומאים, שהוא בעצמו יקנה את החומרים של הצלב שלו והוא יגרום את זה על הכתפיים שלו, עד המקום משם יקנו אותו. זה רק גוי יכול לעשות. היהדות אוהבת את הנפש, אומרת ברור לו מיטה יפה, ולפני שהורגים אותו מה נותנים לו? כך, שיהיה כמה שאתה רוצה. כך, איך אומרים? עליי, בקבוק שניים חבית, כך. פתח בקל, תהיה בחביל, זה בפורים. כן? אז... והבן אדם לאט לאט מאבד את האיזון, אין, לא מבין מה קורה איתו. כלומר, ברגע שתן להרוג אותו, הוא... מעין עולם הרע. הוא לא מחובר למציאות. ואז הוא מת בלי צער. הצער לא אצלו. כשהוא ייקח את הלגימה הראשונה, בטח הוא ידאג, ויהיה לו קשה, אבל עם הזמן... הוא לא ירגיש. בזמן אמרנו שהורגים את האדם, הוא מנותק מהמציאות. אין עוד כאב הלב. אז אם כך, אנחנו מוצאים...
איפה הורגים אותו? מתקרעים או...?
זה תלוי איפה את הגב. היה מקום, היה מקום שבו היו הורגים.
איך?
אתה ראית הרבה סרטים. מי שצריך להיות שם זה בית הדין, יד העדים תהיה בו בראשונה. ואם יש מקרה, לא, אם יש מקרה שמצית ומדיח, אז שם כתוב וכל העם ישבו ויראו, אז יש עניין. אבל ככה, לא, זה לא, זה
סליחה.
כן, בסדר, איפה שכתוב ככה, כן. אבל ככה, מה פתאום? מחבדים אותו, לא. אני ברגעי זה היה קפה, עכשיו זה קר כמו קולה, צריך לברך עוד פעם. אז נמכר, בוא נתקדם. גם אני. אולי הוא יותר, אבל... טוב, כלומר, יש, אבל אני עכשיו רוצה... מה השעה? כמה זמן יש לנו? עד 11 אמרו לי. לא שאני יודע להרגל. רבע שעה בערך.
עכשיו רבע
ל... עד 10 אמרו לי, לא אחד. טוב, תראו. אני יודע, אני יודע. רבותיי, אני יודע, אתם אומרים, יש לי שיעור אחר כך. תראו, הרעיון הוא כזה. אני מוצא אם כך... שעם כל השלילה שאנחנו שוללים ביהדות כבסיס, את השתייה, כי היהדות לא נקרא בשתייה באופן הזה, יש תועלת בשתייה בפורים. וזה אולי מצחיק, נגיד לכם, חבר'ה, אני מבקש מכם לשתות. לשתות. אבל תכף נראה בשם מה. אין דבר כזה אני שותה כדי לשתות. אני לא מכיר רבים שמתחילים בשתייה של פורים ולפני שהם פותחים את הבקבוק הראשון הם עומדים בסילובים ואומרים לשם ייחוד. הרי אני בא לקיים מה שכתב מרם בשולחן ערוך והביא הרמב״ם. אמרתי, לא מכיר, אני לא מכיר. לא מכיר, זה אומר, אני לא, אתה כן.
יש יותר ריבוץ לרב ווילסלם.
בוא, לא משנה, אני לא נעשה עכשיו דוגמיות עם שמות, אבל אמרתי, אני לא מכיר.
הוא הבטיח את מי שמתסלם ריבוץ לפני היה, לא יסתכל.
טוב, עכשיו, בואו אנחנו הולכים למישורים שאני, אתה קורא לך?
יהודה.
יהודה, זה מישורים שיש לי כמה להגיד, אבל זה לא המקום. בכל מקרה, אנחנו מדברים על השתייה, אנא מכם לשתות בתחילו ורחימו, ואם אפשר להגיד גם לשמיחו, תגידו לשמיחו, בצימודי, בפחד, לא בעיין. מהמעמד. מהרגע הזה שאתה עכשיו עומד לקיים את העניין הזה של והשתייה כדת אין אונס. אמרתי בכיתה, אצלי, שפעם נתתי שיעור על העניין הזה והשתייה כדת אין אונס, לא יודע, אולי מישהו חידש את זה, אמר את זה לפניי, סביר להניח שמשה רבנו ודאי, אבל אמרתי, היות בספרי התורה, הנביאים, כתובים שלנו, הם לא מנוקדים וגם לא מפוסקים. והגמרא עושה עם זה הרבה, היא דורשת, היא מחלקת כל מיני אפשרויות שונות של סיבור הפסוקים. והשתייה כדת, סימן שאלה, אין אונס. אין אחר כך הסברים, שמע, סליחה, הייתי אנוס, הייתי שיכור, לא ידעתי, וכו'. אין. אם השתייה היא באמת כדת, ומה זה דת? חוק, לא החוק עכשיו הישראלי, חוקי התורה. מאיפה אני יודע שזה זה חוק? נו, מגילת אסתר, מגילת אסתר. ועדת ניתנה, ושוזר אבירה, חוק ניתן. כלומר, אנחנו משתמשים במילה ארמית דת. ועדת ניתנה בשושן אבירה. יש כללים שלמענם אנחנו שותים בפורים כיפורים ככיפורים ממש. כי ביום הכיפורים אנחנו מסכים ונדמה לי מלאכים, וזה מסייע לנו לעשות תשובה במשקל ועובי של נייר A4. אבל אנחנו עושים, אנחנו משנים שינוי קטן והנגע הופך לעונג. עיצומו של יום הכיפורים מחפר, לפי דעתי ראינו בלי כלום, ורחמים חולקים עליו על אחת רחמים, לא, לשגים. לשוב, לא כתוב שם כמה תשוב. אבל בחייך, אתה תעשה איזה משהו. קטן. אתה בין השגים. בין השגים מצומו של יום מחפש. בפורים זה בדיוק אותו דבר. אתה מתחפש. למה שאתה רוצה, למה שאתה מדמיין, למה שאתה פוחד, כל השנה. יום הפורים אדם צריך, כמו שהבאנו את דברי הרב במאורי הראיה, מאורות הראיה, אדם חייב בפורים להוציא החוצה את האמת שלו, את השורש, את הסוד הכמוס שבו, והסוד הכמוס שבו זה אנחנו מאמינים, זה מאמינים, וזהו. לא לצפות שכל אחד יהפוך להיות פתאום רב פורים אמיתי, שכל כולו חידושים, שכל כולו עניינים בורים. לא, תהיה יהודי. תהיה אתה מאמין ותוציא ותגלה את אמונתך הברורה בקדוש ברוך הוא, בתהיותה, בטבע, המודבע, שאתה מאמין בזה. זה העניין של הרב בוק. הרב בוק הוא סגור. הרב בוק תחתיתו רחב. בפרצה, כשאתה מוציא את הדברים מפיך, תתכונן עליהם. תבין שהתחפושת הזו שלך עכשיו מגלה את המהות הפנימית שלך. כי זה אתה, השאר זה תחפושת. כל מה שקורה כל השנה, זה פשוט תחפושת. בכל מיני סיבות. אני מחופץ, כי אני לא רוצה שהחבר ידעו, שההוא ידע, שזה ישמע, אני ענר במידה מסוימת. אני לא רוצה שכולם ידעו שאני כבר יודע כך וכך דיננים ודברים. אז אני שומע את זה בשקט. אני כותב למגירה, ככה זה לא? והייתי בעיה שלה, זה מי שתוציא מאמר ותקבל ארון, בן חינם, כן? יש הרבה דברים שאני כותב למגירה, למגירה, לא דווקא מגירה פיזית שנמצאת בחדר, כי זה מסוכן בעיה שלה. אתה משאיר משהו במגירה ואופן לא של כולה. ככה במגירה בלב. אתה לא מוציא. אתה לא מוציא את האמת שלך, אתה לא מוציא את הדברים החיובים שלך, את הכישרונות שלך, את האתר שלך. אתה מחופש. באים ופורי אומרים לך, אדוני, עכשיו תתחפש. אם כל השנה אתה מאומן בי להתחפש, תתחפש היום בפורים למה שאתה עושה ביום הכיפורים. ביום הכיפורים אתה מדמיין לך שאתה מלאך. גם בפורים אתה מלאך. מלאך זה שליח. לא דווקא כזה שיש לו כנפיים. אתה שליח של הקדוש ברוך הוא בעולם. איפה זה בא לידי ביטוי? יש לך את זה. זה בתוך. זה מה שהרב רומז, דעתי, אני הוא דעתי, בספרו מידות הראיה, התעקו בפסקאות הראשונות, איך אפשר לאהוב רשעים, איך אפשר לאהוב אנשים שהם נגדך בדעות, במעטים, ואפילו לדעת על הקצה שבקצה. אומר הרב, כל העניין של מצוות מחיית עמלק, שבת שבת זכור אמיתי, אומר הרב, אני לא מבין, אני אגיד את זה במילים שלי, כן, אבל אני לא מבין מה, אתם לא יודעים לקרוא בפסוק? מה כתוב בפסוק? מחור ממחה את עבר המלאק מתחת השמיים, אבל מעל השמיים היה, הווה ויהיה המלאק. המצווה היא למחות אותו כאן. שם בשמיים יש תוכנית אלוקית שהעולם לא יכול להתקיים בלי שיהיה בו איזה משהו שלאו לא תפיסה בו, שהוא רוחני, שהוא אלוקי במחשבת הבריאה, שבפאזל צריך להיות המלך. זהו. אי אפשר למחות אותו משם. כי אם שם לא יהיה העולם.
אני אומר, אם אני אומר
שפה
אני
מוכר
אותו,
אני אקפוץ חודש קדימה ודרך זה אני אשתלב לענות לך.
בהגנה של פתח יש לנו הנוהגים להגיד פיוטים בסוף.
בדרך כלל זה רק החבר'ה שכבר לא נרדמו עד משמרתם. הם מחזיקים מעמד שם טוב בסדר. אז יש שם אחד הפיוטים, חג גדיא. זוכר, אבא קונה. מה שקורה לנו הרבה, שאבא קונה משהו מביא הביתה ואז הילד לוקח לו בלי להגיד וכתוב. טוב, נראה, נחזור לעניין. ואז שמה יש לקראת סוף. סוף הפיוט יש שמה שלוש מקומות שהסכינים משלפים החוצה. נכון? בשוחט, הופ, שוחט את השור. במלאך המלאט, הופ, קודם רגיש, שוחט את השוחט. מה אתה לא ברור? הופ. שוחד על מהלך המלות. נכון, בכלל, לפעמים יש לנו תהליך של שחיטה. מה זה לקרולי? לא. אומר הזה נשחל את ראשו על ההגדה. דבר עמוק, אני אפשט אותו במקסימום. בסדר? אומר הזה נשחל, איך אפשר לשחוט מלאך? לא הבנתי. ולשור יש מקום. האדם יש מקום, מבין לשחיטה.
אבל מלאך אין, מה אתה
שם? מה זה השחיטה הזאת? כלומר, אין הכוונה שעכשיו צריכים לקחת תקים ולעשות הולכה והובלה, סליחה, כן, הולכה והובלה, כדי שיהיה שחיטה קשרה. אבל מה הכוונה שחיטה? אומר רבי ישחי, שהגלות בפול הוקיח צד הרע שבו, שזה מלאך המוות, מבטל אותו. והופך אותו להיות מלאך כזה. שמעתם? מלאך המוות עתיד להיות מלאך כזה. זאת השחיטה המדוברת. כלומר, שינוי של נורות. שינית את המהות, הכל השתנה, זה משהו אחר. אני אגיד לך, מעל השמיים יש תפקיד לעמלק. מה התפקיד של עמלק? לא הייתי יחד איתו בתכנון, במחשבת הבריאה. אבל יש לו חלק כמו הנאצים במציאות של העולם, כמו כל אחד ואחד מהמאורעות שקראו לנו, יש להם תפקיד, מה הוא, אני יודע. אבל עובדתי קיים. הצד הרוחני הזה אנחנו מוצאים במדרשים הרבה, שעם ישראל עובדים מול ים סוף, ומשה רבנו אומר לצד שרו של ים, תיפתח, אומר לו מה פתאום. יש לו תפקיד. שאל אתכם שאלה. על המדרש הזה שהזכרתי עכשיו. משה רבנו אומר לצדו של ים סוף, תיקרא. אומר לו, מה פתאום שאני אקרא? הקדוש ברוך הוא אמר לי, להיות ים, אני ים. מי אתה? אתה בן אדם. עוד מה, מביא המדרש, אומר לו, תשמע, חביבי, נכון, אבל שכחת, בחוזה בינך לקדוש ברוך הוא, סעיף 13, סעיף קטן ג' 1, כתוב שבתאריך כזה וכזה שאני אעמוד פה ואני נמצא, אתה צריך להיפתח. אומר לו, רק שנייה, נזוק עם עורכי דין, כן, טוב, אני נפתח. לא.
הוא נפתח, כי אין את החוזה. מה הוא עושה עכשיו? נסתלת אותה לחוף. אז את כדי להסתלם, נכון? בשביל זה הוא נברא? בשביל זה הוא נברא ניקה? לא. הוא לא נברא בשביל זה, יום צום נברא בשביל זה, יום צום.
אבל יש בתהליך הזה של הבריאה שלו מצבים מסוימים שבהם חלים בו שינויים. אוקיי? עכשיו אני אכנס, מחלוקת רמב״ם, רמב״ם, טבע, לא טבע, זה נס, לא נס, גלוי, לא גלוי. כן, אבל זה מחלוקת, אבל לא משנה.
זה דבר מוכי שלנו. מה שחשוב לנו זה להגיע לתחתיתו של הבקבוק.
הבנת? יש לו תפקיד, לא יודע מה הוא.
לא תכון מה
שאתה
אומר
שזה דבר
לא משנה.
למה?
זה השינוי.
הוא יהיה ים סוף אותו דבר כמו שהוא היה קודם. מה?
המלאק
כזה
לא
יהיה, יהיה עוד
שינוי.
בסדר, המלאק, המלאק, כן? יישאר המלאק. השאלה מה המהות שלו יהיה בתהליכים העתידיים להיות, אני לא יודע. אני לא מהתועלים שאני יושב עם הקדוש ברוך הוא לישיבות סגירה כל ערב בתוכניות שנתיות. כן? לא יודע, יש כאלה שאומרים שהם כן. הם יודעים לא, אני לא. שהם קוראים את הפנקסים שלהם, הם יודעים מה הולך להיות, מה היה, עובר ויהיה. אז המעשה בואו נסכם. אנחנו שמתבוננים לחג הפורים מקרב ובא, ההכנה שלנו לשתייה, ואני אומר לשתות, אבל ההכנה שלנו לשתייה צריכה לבוא ממקום של פורים ככיפורים. לא מצד זה שביום הכיפורים אני מלאך, אלא מצד זה שביום הכיפורים זה זמן שבו האדם עובר שינוי. ושינוי. לא משנה באיזו רמה ובאיזו עוצמה, אבל חל בו משהו. גם האדם העליז ביותר והבדרן ביותר והמצחיקן ביותר במחזור, שהוא עומד מול המחזור של יום כיפור, הוא קצת יותר רגוע. הבריחות שלו קצת ירדות, או בכלל לא נמצאות באותו יום. יש תהליך חשיבתי. משהו באישיות שלו מתקדם, משהו באישיות שלו זז. בפורים אנחנו עומדים לפני הצומת הזו. מה אנחנו מכינים בנפש שלנו בהבנה והשתייה כדת אין אונס? מה אני מטפל בעצמי בהבנה, בהפנמה? כי זה חג של הגילוי, חג של פריצות גדר, אנחנו פורצי גדר. בפורים הכל פתוח. האדם יוצא מדעתו, הוא חייב לצאת מדעתו עד שלא ידע. זה לא איזה מין המלצה.
זה
בסדר, אבל האדם חייב להגיע לשם. אדם חייב מגרה את מה? שאני לא יודע. אדם חייב לגעת בקטע הזה שכל המחסומים שלי, כל המוסכמות שלי בחיי היומיום, צריך לפרום אותם. כי לא פרצתי אותם, לא קיימתי את ההלכה. לא עשיתי את מה שאני חייב בפורים. בסדר. מה אומר? בוא, אני אלך איתך, אני לא רוצה להיכנס לזה, אבל קצר. כשהרמב"ם כותב שאוכל משתה עד שירדה, ישתכר וירדה. זהו, זה מה שהרמב"ם אמר, ישתכר. כלומר, אתה חייב לגרד את הדרך הזאת, אתה חייב להוריד, לשבור את הקיבעון המחשבתי, ההנהגתי, המעשי של היום יום שלך. זה יום שאחרי פורים אתה מישהו אחר חדש לגמרי, מה שלא היה עד היום. כמו ביום כיפורים, יצא ליום החדר, שאתה מדבר קטן, זהו תשובה שלא מחפר. בעבירות קלות לא ניכנס לכל תשובה לרמב״ם, היינו שם. זאת אומרת שזה יום גדול כמו זו, וחבל שמי שלא ייקח וילגור, וישתה מן היין בהבנה אחרת. כי הבנה אחרת אומרת, כשהוא ממשיך להתנהג באופן של הגבולות והפחדים או המושכלות שהוא נמצא בהן, והוא לא פורץ את הגדר, אלא הוא פשוט מפה לבוא. הוא מעבר את השפיות דעתו, הוא יגרד את חוסר הדעת, הוא יעבל את הדעת, והוא יהיה עיבוד לדעת. זה חבל. אז אבא נכין את עצמנו, תסתכלו, אני אקרא את עצמכם, תסתכלו במקור 6, מה שהגמרא מביאה, המסכת מגילה, שגם המן הזה, שם תסתכלים עליו, ואפשר להגיד שהמן הזה הוא אפילו שר, להעריך אותו, לכבד אותו. אני הייתי אפילו נותן לו איזה פרס נובל. אבל הייתי נותן לו פרס נובל. בזכותו, יש לנו עוד יום של כיפור בשנה. יש לנו עוד יום נעוץ, תחילתו בסופו, בסופו בתחילתו, כמו שמובא בספר יצירה בפתיחה. חודש תשרי, פותח לנו את השנה. חודש השנה, תשרי. יום כיפור פותח לנו שנה. אדר חודש השנים עשה, חודש האחרון של השנה. פותח לנו שנה. סוגר לנו שנה. אנחנו פותחים בתהליך של שינוי ומסיימים בתהליך של שינוי. בזכות המן. הייתי עושה אולי נסיעות, לציון. כן? דרכות סביב העניין הזה. תגיד לו, יש כוח בזכותך. בזכותך אני יכול לגרום שינוי חיובי בתהליך החיים שלי מעכשיו אל האבא. אבל אדם חייב להגיע לשם. חייב. אתה רוצה לישון, תישן, גם אז ניגעת, בסדר. גירה לזה את חוסר הדעת. שאלו אותך איפה המפתח של הצוללת, מה תענה? מה תענה? אתה תגיד, אני לא יודע. אז אתה בדעת. אם אתה לא יודע, אתה צריך להגיד, תשמע, הוא זה שם. אז אתה באמת דיברת על דעתך. אתה אומר את זה, אני אומר את זה, ואני אסיים, מה?
מצד ה... אחדים את תרקם, אז יש לזה מקום, אבל... אנחנו צריכים
לצמת המליג, אתה אומר את זה. כן, ודאי, 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 מתחת השמיים. זה התפקיד שלנו, כן, נכון, נכון, אתה צודק. זה לא שאתה אוהב את המליג.
לא, זה מסוכן עם כל
ה... נכון, אבל זה דברי הרב, זה דברים כפשוטם, והרב הביא את זה דווקא במידת האהבה. אני מוצא
לציון.
אלא אם הורים איזה מידה אחרת, אני
מוצא
לציון... לא, לא, אני אומר בלשון, כי...
לא, זה...
תגיד נאור.
בסדר, אבל
עדיין,
אתה חייב
עם שאתה זה,
אבל זה לא
אומר
שאנחנו צריכים לשנוא אותו
ו... לבני בניו, לבני בניו של המן, היו לומדים תורה בבני בניו. כלומר, צריך לקבל איזונים, כן, צריך לבני הדברים. אתה מצווה לשנוא אותו, נכון? אבל לבני בניו, ישיבים לומדים תורה בבית המדרש בבני בניו. הם היו, יגזו לצבא העולם, אני לא יודע, אבל תקציבים בטח הם קיבלו. בכל מקרה, אני רוצה יחד איתכם לסיים את השיעור. פורים זה יום שמשתוללים בו. פורים זה יום שעושים את פריצות גדר, ואדם צריך לפרוץ את הגדר ואל לו לחשוש מה שאמרו כל הפורץ גדר ישכן ונחש. לא על זה נאמר. אם האדם בפורים שותה בתף מתוך הבנה של עומק השמיעה, מתוך ההבנה שזה הזמן האחרון של השנה הזו, בחודש אדר של נהפוך הוא, שהוא צריך להתהפך, שהוא צריך לזוז, לשנות לכיוון החיובי, לא ישלח אותך שום נחש. רק כדי להרגיע את החוששים למיניהם, אבל נעזרו לי רגע, אני חלש במתמטיקה. שווה כמה? איך? שמונה? שמונה,
נשכח. שכנעו.
מה יהיה?
זאת אומרת,
עוד
להיות חושך, רגע, חושך, לא להיבהל, לא להיבהל.
קיים את המצווה הזו
בשמחה, לפרוץ את הגדרות, להשתולל, לאבד את הדעת.
זה דבר אחד. מתי ידעתי?
תהי? אין, גדול. אז, רבותיי, שתייה שמחה. שיהיה בשמחה לשתות ולאבד את הדעת. ולזכות בדעת האמיתית שלנו. דעת תורה, דעת השם. תודה שהקשבתם, נהניתי.